כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי, כ"ד בשבט תשע"ח, ערב שבת קודש, פרשת משפטים ופרשת שקלים ושבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת עבודה זרה, דפים כ"ה וכ"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשבת קודש הבא עלינו לטובה, התאריך יהיה כ"ה בשבט תשע"ח. ביום זה הלך לבית עולמו סבינו הרב רב חיים חייקל זאב בן הרב רב רובן זכר צדיק לברכה מילצקי. את תלמוד תורתנו היום, שכולל כידוע גם את הדף לשבת קודש כ"ה בשבט, נלמד ונקדיש לעילוי נשמתו, שתעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו ומשפחתו ועד לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. אני ממליץ לכם המלצה חמה ומיוחדת להיות איתנו עד סוף השיעור, מכיוון שבחלקו האחרון של השיעור תתוודעו למי היה האיש הזה, רב חיים חייקל זאב, כשאחיו וראשי שליטה רבי גרשון יתאר בתיאור חי נוקב ומדהים את דמותו של הסבא. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בערב שבת קודש, פרשת משפטים ושקלים, הרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי ימים טובים, בוורט לפרשת השבוע, פרשת משפטים. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כך מובא בתנא דבי אליהו רבה. בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה. ולכאורה זה משולל הבנה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, מובא בגמרא במסכת ברכות דף ל"ה עמוד א', רבי חנינא בר פפא רמי, שאל סתירה. כתיב נאמר בספר הושע פרק ב' ולקחתי דגני בעיתו, וכתיב בספר דברים פרק י"א ואספת דגנך. תרצת הגמרא לא קשיא. אין סתירה. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום הדגן שלהם, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, נוטלו ומראה להם שהוא שלו. ובמסכת שבת דף קופנון ג' למדנו, שאדם התורם מקרי מתבואה שאינו שלו, אין תרומתו תרומה. לפי זה התבארו דברי המדרש בטוב טעם. כיוון שאמרו בני ישראל נעשה ונשמע, הוכיחו בזה שהם עושים רצונו של מקום, ממילא הדגן שייך להם, ומעתה הם יכולים לתרום תרומה, משום שאין זה נחשב קריור של הקדוש ברוך הוא, כביכול. ולכן מיד אמר להם, ויקחו לי תרומה מהקרי שלכם. זהו הוורט שלנו לפרשת השבוע, פרשת משפטים ושקלים, שבספר שמות. וכעת בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, על מנת להגות בתורה שבעל פה, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף כ"ד במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כיצד שייך לדון על ולד באמה שנגחה והרי חייבת מיתה? והתשובה, כיוון שנרבעה על פי עד אחד או על פי הבעלים. שאלה שנייה, מדוע דמי פרה אדומה מרובים והתשובה משום שאף אם נמצאו בה רק בית שערות שחורות או לבנות הם פוסלות בה? שאלה שלישית, מניין של העתיד לבוא יבואו הגויים וישובו בתשובה גם ממעשי הריות? ולא רק מעבודה זרה, והתשובה משום שנאמר לו עובדו שכם אחד. שאלה רביעית, לרבי אליעזר, כיצד אמר משה לפרו, גם אתה תיתן בידינו זבחים והתשובה, משום שהיה זאת לפני מתן תורה. שאלה חמישית, לרבי אליעזר, כיצד כתוב ויקח יתרו, עולה וזבחים והתשובה, למאן דאמר אחד מפני שהיה זה לפני מתן תורה, ולמאן דאמר שהיה זה לאחר מתן תורה, יש לי ישף שיתרו קנה מישראל והביא. שלאחרונה על דף רב ד', לרבי יוחנן באיזה אופן אפשר לקחת בהמה מגויים לקורבן ואין חשש לרביעייה, והתשובה בפחותה מבת ג' שנים, שנעקרת ברביעיית אדם ועל כן חס עליה ואינו רובה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף רב ד' במסכת עבודה זרה. חיית מוריי ורבותיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, כ"ד בשבט תשע"ח, ערב שבת קודש, פרשת משפטים ושקלים ושבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר בתורף העניין, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים חפי וחבב במסכת עבודה זרה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד א', במילה הראשונה בדף, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. מן המילים הללו וסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בסוף דף כ"ד הביאה הגמרא מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני בעניין שירת הפרות שהובילו את ארון ברית השם מהשבי בפלישתים אל בית שמש. הביאה הגמרא עניין נוסף שבו נחלקו האמוראים הללו. כאשר נלחמו ישראל בחמשת מלכי האמורי, דהיינו מלכי ירושלים, חברון, ירמות, לחיש ועגלון, שבאו להילחם בגבעונים, כיוון שהשלימו עם ישראל וקרתו עם המברית, ובא יהושע לעזרת אנשי גבעון ונלחם במלאכים הללו, כנאמר בספר יהושע פרק יוד, העמיד יהושע את השמש ממהלכה בנס. והטעם שעשה כך מפני שהייתה המלחמה בערב שבת, והאריך את היום כדי שלא יחללו ישראל את השבת, כמבואר בפרקי דרבי אליעזר, פרק נון ב', ואמר שירה על הדבר, ונאמר שם בספר יהושע פרק יוד פסוק יוד ג', וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר, וכבר נרמז בספר הישר שעתיד לעשות הנס הזה. מה זה וידום השמש? שתקה השמש מלומר שירה, שבדרך הילוכה היא אומרת שירה ובעמידתה היא שותקת, כיוון ששתקה אמר יהושע שירה בשבילה. כנאמר שם, אז ידבר יהושע להשם ביום תת השמת האמורי לפני בני ישראל. וביאר המהרש"א שעמידת השמש ממהלכה זו היא שתיקתה, דהיינו שהילוכה הוא עצמו השירה, כפי שביאר המהר"ל לאי לגבי שירת הפרות. ורש"י בספר יהושע מפרש לפי פשוטו את המקרא דום לשון המתנה, דהיינו שהשמש המתינה במקומה ולא הלכה. שואלת הגמרא, מהי ספר הישר? מהו ספר הישר? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב, ספר בראשית שבו מסופרים מעשי אבות שנקראו ישרים, והיא מעלה שעדיפה על הצדיקים, כאמור ברש"י מסכת תענית דף ט"ו עמוד א', ועל כן הוא נקרא ספר הישר. וכאן מצאנו שנקראו האבות כך, שנאמר כשבלעם מברך את עם ישראל, הוא אומר תמות נפשי מות ישרים, הלוואי ועמות במיטת אברהם יצחק ויעקב, שנאמרה בהם גבייה. הטעם שהשתוקק בלעם למות בגבייה, כיוון שהיא מיטה בלא חולי ואיסורים, ואין זוכים לה אלא הצדיקים, כמבואר ברמב"ן בספר בראשית פרק כ"א פסוק י"ז. ואף שגם לגבי דור המבול שהיו רשעים נאמר לשון גבייה, אבל בהם לא נאמר ויגבה ויאסף, שלשון זו היא רק בצדיקים. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד ב'. שואלת הגמרא, ואיכה רמיזה, היכן רמוז בספר בראשית שעמדה חמה ליהושע? משיבה הגמרא, נאמר בברכת יעקב לאפרים, וזרעו יהיה מלוא הגויים, כל הארצות יתמלו בהימה ויראה מזרעו של אפרים. ומתי נתקיים דבר זה שיהיה זרעו מלוא הגויים? בשעה שעמדה לו חמה ליהושע שהיה מזרע אפרים, שנס זה נראה לכל העולם, וידעו כולם שניצח במלחמה וירו ממנו. אומר רש"י, מדרך העולם שאם אדם מנצח כאן במלחמה, אין בני עיר רחוקה כגון אספמיה יודעים מכך, אבל ניצחון יהושע על האמורי נודע בכל העולם על ידי שעמדה לו החמה. יש ספרים הגורסים בגמרא דעות אמוראים נוספים הסוברות שספר הישר זהו ספר משנה תורה חומש דברים או ספר שופטים, כלומר שבהם נרמז הנס הזה, כמובא בגמרא לקמן בעניין אחר. וערת הגמרא, כמה זמן עמדה השמש ממהלכה? נאמר בנביא לגבי נס זה של עמידת השמש, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים, משמע מכפל הלשון שעמדה השמש ממהלכה פעמיים, פעם ראשונה כשהייתה בחצי השמיים, ופעם שנייה לפני השקיעה, ולומדים שהפעם השנייה הייתה קודם השקיעה, כיוון שמלשון ולא עץ לבוא, משמע שהגיע זמנו לבוא, דהיינו לשקוע, ואז עמד ולא עץ לבוא כדרכו. שואל המהרש"א, מדוע העמיד יהושע את השמש פעמיים ולא העמידה פעם אחת כמספר השעות שרצה להוסיף ליום? ולפי הסובר לקמן שעמידת השמש ממהלכה היה 36 שעות, הוא מבאר שאולי לא היה ביד יהושע לעמידה בפעם אחת יותר מיום שלם שהוא 24 שעות, אבל לשיטת החולקים הוא נותר בצריך עיון. בעבודת עבודה מבאר שעמדה השמש פעמיים להראות שהיה יהושע זכאי לנס הזה מצד עצמו, וכן ישראל היו זכאים לו מצד עצמם. חוזרים אל הגמרא ששואלת, וכמה שעות ערך יום זה שעמדה בו השמש? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, 24 שעי, 24 שעות ערך היום, וכך הוא החשבון. בתחילת היום אז הלשית הלכה השמש כדרכה 6 שעות עד שהגיעה לחצי השמיים, וקם שיט, עמדה שם עם ההלכה 6 שעות שנאמר ויעמוד השמש בחצי השמיים. ושוב אז הלשית, הלכה השמש עוד 6 שעות עד הערב, וקם שיט ועמדה שם 6 שעות נוספות, שנאמר ולא עץ לבוא. נמצא שכולם מילתא יום זה כולו מעלות השחר צאת הכוכבים. אם זמן הילוך החמה וזמן עמידתה היה כיום תמים, שנאמר בפסוק, דהיינו יום שלם שהוא 24 שעות כיום ולילה, יחד בשאר ימים. כי אין היום נקרא תמים ושלם אלא יחד עם הלילה, כך מפרש רש"י. מביאה הגמרא דעות נוספות בעניין הזה, רבי אלעזר אמר 30 ושיט. 36 שעות ארך היום כולו, כך הוא החשבון. בתחילת היום אז לשיט הלכה השמש 6 שעות עד חצי השמיים, וקם תריסר ועמדה שם 12 שעות ושוב אז לשיט, ושוב הלכה השמש עוד 6 שעות עד הערב, וקם תריסר ועמדה שם 12 שעות נוספות. נמצא שעל זמן עמידתו של השמש נאמר כיום תמים. דהיינו 24 שעות, ויחד עם ה-12 השעות בהם הלכה השמש, הרי היום כולו 36 שעות. אומר רש"י שרבי אלעזר מפרש את הנאמר בפסוק כיום תמים לגבי זמן עמידת השמש מהילוכה, ועל כן הוא סובר שהשמש עמדה 24 שעות, דהיינו יום תמים, ובנוסף הלכה 12 שעות. אומרת הגמרא, רבי שמואל בר נחמני אמר 48 שעות ארך היום, וכך הוא החשבון. בתחילת היום אז הלשית הלכה השמש 6 שעות עד חצי השמיים, וקם תריסר ועמדה שם 12 שעות, ושוב אז הלשית הלכה עוד 6 שעות עד הערב, וקם ועמדה שם עוד 24 שעות. ומניין שנאמר לגבי העמידה השנייה, ולא עץ לבוא כיום תמים, דהיינו 24 שעות. וכיוון שפרש הפסוק כך רק לגבי העמידה השנייה, מכלל מתוך זה למדנו, דמעיקר עליו כיום תמים אבא, שהעמידה הראשונה לא ערכה יום תמים אלא פחות מכך. ועל כן, אנחנו אומרים שמן הסתם היא הייתה 12 שעות כזמן עמידת השמש שבכל לילה. איקא דאמרי לשון אחרת במחלוקתם של האמוראים הללו. יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, שלא נחלקו האמוראים כמה שעות ארך היום כולו יחד עם זמן הליכת השמש, אלא בתוספתה הפליגי נחלקו כמה שעות נוספו ליום זה יותר משאר ימים על ידי עמידת השמש. רבי יהושע בן לוי אמר 24 שעות נוספו ליום, וכך הוא החשבון. אז הלשית הלכה השמש 6 שעות וקם תריסר ועמדה 12 שעות, ושוב אז הלשית ושוב הלכה 6 שעות נוספות וקם תריסר ועמדה 12 שעות. נמצא שעמידתו של השמש הייתה כיום תמים, האמור בפסוק שזה 24 שעות, מלבד מ-12 השעות הנוספות שבאותו יום הלכה השמש כהרגלה. רבי אלעזר אמר, 36 שעות נוספו ליום, אז הלשית הלכה השמש 6 שעות וקם תריסר ועמדה 12 שעות, ושוב אז הלשית הלכה עוד 6 שעות וקם 24, ועמד 24 שעות, וזהו שנאמר ולא עץ לבוא כיום תמים, דהיינו שעמידת השמש בפעם השנייה לפני השקיעה הייתה 24 שעות כיום תמים, והעמידה הראשונה שלא פורש בה כמה זמן ערכה הייתה 12 שעות כזמן עמידת השמש בכל לילה, כמו שהתבאר בשיטת רבי שמואל בר נחמני בלשון הראשונה. אומרת הגמרא, רבי שמואל בר נחמני אמר לפי הלאיקא דאמרי 48 שעות נוספו ליום, אז הלשית הלכה השמש 6 שעות וקם ועמד 24 שעות, ושוב אז הלשית הלכה עוד 6 שעות וקם 24 שעות נוספות, ועמדה 24 שעות נוספות. ודבר זה שלפני השקיעה עמדה השמש 24 שעות, למדנו מהפסוק ולא עץ לבוא כיום תמים, דהיינו שעמידתה השנייה הייתה כיום תמים, וכמבואר לאל לשיטת רבי אלעזר. ומניין שגם בפעם הראשונה כשעמדה השמש בחצי היום היה זה 24 שעות, מקיש עמידתו לביאתו. אנו דורשים מקש בין תחילת הפסוק שנאמר בו ויעמוד השמש, לסופו שנאמר בו ולא עץ לבוא. מה ביאתו בסוף היום ערכה כיום תמים? אף עמידתו הראשונה בחצי היום הייתה כיום תמים. ויהיה הגמרא מחלוקת נוספת של רבי אלעזר ורבי יוחנן ורבי שמואל בר נחמני בעניין אחר. וזה הובא כאן, אגב מחלוקתיהם הקודמות, בעניין שירת הפרות, שבה גם נחלק רבי יוחנן, וכן זמן עמידת השמש, בו נחלקו רק רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני. אומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא, כשם שעמדה לוחמה ליהושע, כך עמדה לוחמה למשה כשנלחם בסיחון מלך חשבון, ובמדרש תנחום המבואר שהשמש עמדה לו במלחמת עמלק, וכן עמדה לנקדימון בן גוריון. ובררת הגמרא כן לגבי יהושע שהעמיד את החמה כראי, מפורש הדבר בפסוקים כמובן לעיל. ולגבי נקדימון בן גוריון גמרא, קבלה היא ביד האמוראים שעמדה לו החמה, כמובן במסכת תענית בדף י"ט עמוד ב', שלבא נקדימון מהגמון אחד 12 מעיינות מים לצורך עולי רגלים, וקיבל עליו להחזירם לו עד זמן מסוים, כיוון שהגיע אותו הזמן ולא ירדו גשמים כל היום, נכנס נקדימון לבית המקדש והתפלל על הדבר וירדו גשמים. אבל כיוון שהאגמון טען שעבר הזמן כיוון שכבר שקע החמה, נכנס נקדימון שוב והתפלל ועשה לו השם נס וחזרה החמה להעיר. אבל שעמדה למשה מנהלן, מניין למדנו את הדבר הזה? משיבה הגמרא, אתיה בא גזירה שווה בין המילים אחל אחל ללמדנו שעמדה חמה למשה. כתיב אחד נאמר כאן לגבי משה, ספר דברים פרק ב' פסוק חפי, היום הזה, החל תת פחדך על פני העמים, וכתיבתם נאמר בספר יהושע פרק ג' פסוק ז', היום הזה החל גדלך, ולמדנו מכך שעמדה חמה למשה כשם שעמדה ליהושע אחריו. מביאה הגמרא דעות נוספות בעניין הזה, ורבי יוחנן אמר למדנו שעמדה חמה למשה ממקום אחר, עתיה בא גזרה שווה בין התיבות תת תת, כתיבה אחת, נאמר כאן במשה, החל תת פחדך, וכתיב ביהושע, ספר יהושע פרק י' פסוק י' ב', אז ידבר יהושע להשם ביום תת, השם את האמורי לפני בני ישראל. מן הגזרה שווה הזו למדנו שעמדה חמה למשה כשם שעמדה ליהושע. רבי יוחנן סובר שהגזרה שווה הזו עדיפה על הגזרה שווה של החל החל המובט לאל, כיוון שהפסוק ביום תת השם את האמורי נאמר לגבי מעשה זה של עמידת השמש, אבל הפסוק החל גדלך נאמר בתחילת ספר יהושע לגבי נס קריאת הירדן. כך אומר התורת חיים. רבי שמואל בר נחמני אמר מגוף הידקרה שמת לי. מגוף הפסוק המובא לי לגבי משה למדנו שעמדה לו חמה, שנאמר שם בספר דברים פרק ב' פסוק חפי. היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. מתי נתקיים הדבר הזה שרגזו וחלו מפניך כל העמים? בשעה שעמדה לו חמה למשה, שראו זאת כל אומות העולם ויראו ממנו. מיתי ויקשו בני הישיבה כיצד ייתכן שעמדה החמה גם למשה? ולנקדימון בן גוריון, והרי נאמר בעמידת החמה ליהושע, ספר יהושע פרק י' פסוק ד', ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, כלומר שליהושע בלבד עמדה החמה. מיישבת הגמרא בשני אופנים, מבית אימא אם תרצה תוכל ליישב שצל משה ונקדימון, שעות ודלו אבו נפי שכולי, לא עמדה שעות רבות כל כך כפי שעמדה ליהושע. וזו הכוונה במה שנאמר לגבי יהושע, שלא היה כאותו יום לפניו ולאחריו. אומר עיון יעקב, אף שמשה היה גדול מיהושע, נעשה ליהושע נס גדול יותר כדי שיחלקו לו ישראל כבוד, ולמשה היו נוהגים כבוד גם בלא זה. היבה איתה אם תרצה, תיישב ותאמר שאין כוונת הפסוק ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לעמידת השמש, אלא שאבני ברד לא אהבו, לא ירדו אבני ברד מהשמיים בנס, אלא בימי יהושע. דכתיב נאמר במלחמת יהושע ומלכי האמורי, ספר יהושע פרק י' פסוק י' א', והיא בנוסה מפני בני ישראל הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה וימותו. והנס הזה הוא, שלא היה לפני כן ולא עתיד להיות. מחלוקת נוספת מביאה הגמרא של המוראים הללו בעניין אחר. כתיב כתוב בקינה שאמר דוד על מותם של שאול ויהונתן במלחמה בספר שמואל ב' פרק א' פסוק חי, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. עכשיו שמתו שאול ויהונתן גיבורי ישראל, צריך ללמד את בני יהודה ללחם בקשת. וככתוב בספר הישר שבני יהודה הם מושכי קשת. שואלת הגמרא מהי ספר הישר, מהו ספר הישר? משיבה הגמרא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב, ספר בראשית, שבו מסופרים מעשי האבות שנקראו ישרים, ועל כן נקראו ספר הישר. ואיכן מצינו שנקראו האבות כך? דכתיב והוא נאמר לגביהם בברכות בלעם לישראל בספר במדבר פרק חב ג' פסוק י', תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. הלוואי ועמות במיתת אברהם יצחק ויעקב שנאמרה בהם גביה, כפי שלמדנו לעיל. שואלת הגמרא ואיך הרמיזה, היכן רמוז בספר בראשית שבני יהודה מושכים בקשת? משיבה הגמרא נאמר בברכת יעקב ליהודה, יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, תנצח אותם במלחמה. ואיזו היא מלחמה שצריכה יד, הרמת יד כנגד עורף? הווי אומר זה קשת שהמושך בה מרים את ידיו לגובה עיניו, דהיינו מול העורף. אמר שם מסביר שאולי כוונת רשי שהיורה מרים את ידיו האוחזות בקשת אל מול אורפו של האויב הבורח ממנו. באופן אחר מבאר המהרש"א את דברי הגמרא, שמלחמה בחרב היא רק באויב העומד בסמוך אליך, אבל כאן נאמר בעורף אויביך, משמע שהאויב מפנה את אורפו ובורח. מכך למדה הגמרא שוודאי מדובר במלחמה על ידי קשת היורה למרחוק. דעות נוספות בביאור ספר הישר, רבי אלעזר אומר, ספר הישר זה ספר משנה תורה, חומש דברים. הוא קרוי כך שבו חזר משה רבינו פעם שנייה על מצוות התורה שנאמרו בחומשים קודמים. מה יקרו לי? מדוע קוראים לו ספר הישר? דכתיב כיוון שכתוב בו בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב בעיני השם. שואל המהרש"א מפני פסוק אחד שנאמר בו הישר, נקרא כל הספר ספר הישר? אומר רבנו יהוידע שהפסוק והישר בעיניו תעשה שבספר שמות אינו ציווי אל ההבטחה שהשומע בכל השם ועושה הישר בעיניו, ניצל מהמחלות שהיו במצרים כאמור בהמשך הפסוק שם. אבל ועשית הישר והטוב הכתוב בספר דברים, זה לשון ציווי ועזרה, אבל כן ראוי לקרוא על שמו את ספר דברים בשם ספר הישר. שואלת הגמרא ואיכה רמיזה היכן רמוז בחומש הזה, שבני יהודה הם מושכי קשת, כפי שאמר דוד. משיבה הגמרא נאמר בברכת משה לשבט יהודה, ידיו רב לו, ידיו יריבו וינקמו מסוניו במלחמה. ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי ידיים, ואומר זו קשת שמושך בה בשתי ידיו. רבי שמואל בר נחמני אמר, ספר הישר זה ספר שופטים. ומה עיקרו לי ספר הישר, מדוע קוראים לו ספר הישר, דכתיב בספר שופטים פרק י"ז פסוק ו'. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. שואלת הגמרא ואיכה רמיזה, היכן רמוז בספר הזה שבני יהודה מושכים בקשת? משיבה הגמרא, נאמר לגבי הגויים שנותרו בארץ ישראל אחר כיבושה, שאותירם שם השם, למען דת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה. כלומר, אומר רש"י, למען ידעו הדורות הבאים מה גורם החטא, שבתחילה לא נצריכו ישראל לדעת תכסיסי מלחמה, כאמור בהמשך הפסוק שם, רק אשר לפנים לא ידעום. אבל עכשיו שחטו, צריכים הם ללמוד מלחמה. ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד? הווה אומר, זו קשת. שואלת הגמרא, ומנין לנו ביהודה כתיב, מנין לנו שהפסוק הזה המבאר שישראל למדו להילחם בקשת? נאמר על בני יהודה, משיבה הגמרא, דכתיב כתוב בתחילת ספר שופטים, והיא אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו? אלא כנעני להילחם בו, ויאמר השם יהודה יעלה, כלומר ששבט יהודה יילחם תחילה. אם כן, סתם מלחמה אמורה בספר הזה עוסקת בבני יהודה, שהם מושכי קשת כפי שאמר דוד. ויהיה הגמרא מחלוקת נוספת של האמוראים הללו, והיא מובאת כאן, אגב מחלוקתיהם הקודמות. כששאול הלך קודם שמלך לחפש את האתונות שעבדו לאביו, הוא הגיע בדרכו אל ארץ סוף ואכל עם הנביא שמואל. ונאמר שם בספר שמואל א' פרק ת' פסוק כ"ד, וירם הטבח את השוק והעלייה, וישם לפני שאול. שואלת הגמרא, מהי ועלייה? משיבה הגמרא, רבי יוחנן אומר, השוק ועלייה הוא שוק ועלייה. ומהי ועליה? מדוע קרויה העלייה העליה, שמשמעה רק מה שמעל השוק, דמסמך השוק לעלייה. כיוון שהעלייה נמצאת מעל השוק ונשענת עליו. השוק הוא העצם האמצעית שברגל הבהמה, מתחתיו נמצאת הארכובה וביניהם צומת הגידים. מעליו הקולית, דהיינו הירך, שהעצם העליונה מחוברת לעלייה שמעליה. ולפי זה אומר רש"י, אין העלייה נסמכת ממש על השוק, שהרי יש ביניהם את הקולית. אלא שכל האיברים התחתונים סומכים את העליונים. שיטות נוספות, מה זה העליה? רבי אלעזר אמר, ביור השוק והעליה המופיעים בפסוק, זה שוק וחזה. מהי והעליה? מדוע קרוי חזה והעליה? דמחית לה לחזה אילויי דשוק, כי באי ענופי. ומנפילי, כיוון שבשעת התנופה מניח הכהן את החזה על גבי השוק, ומניפם. חזה ושוק של שלמים ניתנים לכהנים. כנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד, אבל בסעודה הזו שאכל בשאול, אף שהייתה של בשר שלמים, כנאמר שם בפסוק שהוא בירך על אכילת קודשים, לא היו החזה והשוק לכהנים, כיוון שהייתה זו במה קטנה, דהיינו במת יחיד ולא במת ציבור. ואין תנופת חזה ושוק, אלא בבמה גדולה, כמבואר במסכת זבחים דף קי"ט עמוד ב'. ולכן יכול היה שאול לאוכלם, למרות שלא היה כהן. אומרת הגמרא ורבי שמואל בר נחמני אמר, ביאור השוק ועליה, זה שוק ושופי, שוק וכף הירך. דהיינו בשר עגול הסובב מלמעלה את עצם הקולית. ומהי ועליה, מדוע קרוי השופי העליה? כיוון דשופי אילויי דשוקאי, מקום השופי בגוף הבהמה, הוא מעל השוק. ושוב, אמנם הם סמוכים הם זה לזה, שהרי הקולית מפרידה ביניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לא תתייחד אישה אימהם עם העובדי כוכבים, מפני שחשודים הם על העריות ויש לחשש שיבואו עליה. ואירת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן של ייחוד עוסקת המשנה הזו. אילי, מה בחד, אם כוונת המשנה שאסור לאישה להתייחד עם עובד כוכבים אחד, נשאלת השאלה, דקוותי גבי ישראל מישארי, וכי עם ישראל באופן הזה מותר להתייחד, ואתנן הרי שנינו במשנה במסכת קידושין דף פי עמוד ב', לגבי ישראל לא התייחד איש אחד אפילו עם שתי נשים, והאיסור ייחוד עם בת ישראל הוא דאורייתא, ונרמז בפסוק, היא שיתך אחיך בן אמך. כאמור בספר דברים פרק י"ג פסוק ז', כיוון שדעתן קלה ויש לחשוש שיתפתו שתיהן לחתו עמו. ובוודאי שלא יתייחד עם אישה אחת, ואם כן גם עם ישראל אחד אסור לאישה להתייחד. אילו משנתנו עוסקת באיסור מיוחד להתייחד עם גוי. מוסיפה הגמרא לברר, דף חפי עמוד ב', אלא בתלתה. גם אם נפרש את המשנה שאסור לאישה להתייחד עם שלושה עובדי כוכבים, עדיין יש להקשות דקוותי גבי ישראל בפרוצים מישארי, וכי עם ישראל פרוצים מותר להתייחד באופן הזה. ואתנן הרי שנינו שם במשנה במסכת קידושין, לא התייחד איש אחד עם שתי נשים, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים, כיוון שהתביישו זה מזה לחתו אימה. ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל לגבי הדין הזה, לא שנו שמותר לשניים להתייחד עם אישה, אלא בקשרים. וסתם ישראל קשרים הם. אבל בפרוצים שאינם בושים זה מזה לחתו, אפילו עשרה נמי לא התייחדו עם אישה. גם לא התייחדו עם אישה. ומוסיפה הגמרא ראיה לכך שבפרוצים יש לחשוש לעבירה גם בעשרה יחד. מעשה היה באשת איש זונה והוציאו 10 פרוצים במיטה מחוץ לעיר כדרך קוברי מתים, כדי לחתו עמה בלי שיקירו במעשה. לפי זה נמצא שגם בישראל יש אופן שאסור לשלושה להתייחד עם אישה, ואם כן, אין לפרש את משנתנו באופן הזה, שהרי היא עוסקת באיסור ייחוד עם עובדי כוכבים דווקא. ואין לתרץ שבא המשנה להשמיע שאסור להתייחד עם שלושה גויים אפילו אינם פרוצים, כיוון שכל הגויים פרוצים הם, כך מסביר הריטב"א. אלא מבאר את הגמרא את דברי המשנה באופן אחר, לא נצריכה משנתנו לאסור ייחוד עם גוי, אלא באשתו עמו, כאשר אשתו של הגוי מצויה עמו, שבאופן זה בישראל הדבר מותר אפילו בפרוצים. אבל בגוי זה אסור, ומה טעם החילוק ביניהם? עובד כוכבים אין אשתו משמרתו מן החטא, כיוון שאינה מקפידה עם יחטה עם אישה אחרת. כפי שמצינו במסכת מגילה דף י"ב עמוד א' לגבי אחשוורוש ובשתי, ששם אומרת הגמרא אי הוא בקערי ואי תתי בבוצני, הוא בדלעות גדולות ואשתו בדלעות קטנות, ומפרש רש"י ששניהם עסקים באותו המין הוא נואף והיא נואפת. אבל ישראל אשתו משמרתו שלא יחטה, ועל כן כאשר היא אמו, מותר לו להתייחד עם אחרת. ויהיה הגמרא קושיה על משנתנו שגם לולי חשש עבירה אסור להתייחד עם עובדי כוכבים. מקשה הגמרא, מדוע נצריכה משנה לאסור ייחוד אישה עם גויים משום שחשודים על העריות? ותיפוק להרי תוכל ללמוד שאסור לה ייחוד עמהם משום שפיכות דמים? כפי ששנינו בהמשך המשנה ולא יתייחד אדם עמהן מפני שחשודים על שפיכות דמים? ותרץ את הגמרא אמר רבי ירמיה במשנתנו האוסרת לאישה להתייחד עם גוי רק משום גילוי עריות ולא משום שפיכות דמים? באישה חשובה עסקינן, דמירת את אמינה. אנחנו עוסקים באישה יפה וקרובה למלכות, החשובה בעיני אנשים מפני קרבתה למלכות וחשובה מבין אנשים מפני יופיה, שהגויים חוששים ממנה מפני אימת המלכות ואין לה חשוש שהיא הרגועה. אבל כיוון שהיא יפה יש לה חשוש שיבואו עליה. ולמרות שאין לחשוש שמה יאנסו אותה כיוון שהיא קרובה למלכות, אנחנו חוששים שמה היא תתפתה. עוד מתרץ את הגמרא באופן אחר, רבידי אמר משנתנו אוסרת על אישה להתייחד עם גוי רק מחשש עריות ואינה חוששת לשפיכות דמים, כיוון שאישה כלי זיינה עליה, כלי מלחמתה עליה, דהיינו, שהגוי מתפתה לבוא עליה ומפני כך אינה הורגתו, ואף אם אינה יפה ואינה קרובה למלכות. מקשה הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק בדין בין רבי ירמיה לרבידי? הרי לפי שניהם אסור לאישה להתייחד עם גוי משום חשש עריות, וכל מחלוקתם היא האם באישה שאינה קרובה למלכות יש גם חשש לשפיכות דמים או לא. תרץ את הגמרא איכא בעיניי יש חילוק ביניהם באישה חשובה בין האנשים ושאינה חשובה בין אנשים. אישה חשובה בין האנשים קרובה למלכות והיא אינה יפה, היא אינה חשובה בין אנשים. לרבי ירמיה מותר לה להתייחד עם גוי כיוון שאין לחשוש שהיא ארגנה, שהרי היא קרובה למלכות, וכמו כן אין לחשוש שיבוא עליה שהרי אינה יפה. אבל לרבידי אסור לה להתייחד משום חשש עריות שיבוא עליה אף שאינה יפה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל איכא בעיניי הוא מפרשים כך, אישה חשובה היינו שקרובה למלכות גם אם אינה יפה, ועל כן אין לחשוש שהיא הרגועה, אבל מכל מקום חוששים להריות אף שקרובה למלכות. כך תירץ רב ירמיה, ורבידי מתרץ שאישה כלי זינה עליה, כלומר אינה בעלת מלחמות ומריבות כאיש, ועל כן מרחמים עליה ואין הורגים אותה אף אם אינה קרובה למלכות, וחוששים בה רק להריות. ועל כן הקשתה הגמרא מה ההבדל בין רבי ירמיה לרבידי. תרצה הגמרא שני תירוצים, א' באישה חשובה בין האנשים, כלומר שנחלקו האם מותר לאישה הקרובה למלכות להתייחד עם אנשים. לרבי ירמיה הסובר שחוששים להריות גם בקרובה למלכות אסור לה להתייחד עמהם, ולרבידי מותר לה להתייחד שלא יבואו עליה כיוון שקרובה למלכות. תירוץ נוסף, באישה שאינה חשובה בין אנשים, כלומר נחלקו עוד האם מותר לאישה שאינה קרובה למלכות להתייחד עם נשים או עובדות כוכבים. לרבי ירמיה אסור לה להתייחד עמהם מחשש שהיא הרגועה, ולרבידי הדבר מותר כיוון שאישה כלי זינה עליה, דהיינו שאין לה לחשוש בשום אישה לשפיכות דמים כיוון שאינה בעלת מריבות ומרחמים עליה. ועוד תירוץ מתרצים התוספות על פי הירושלמי, שכוונת תירוץ רבי ירמיה אישה חשובה, הכוונה לאישה בריאה ובעלת כוח אשר אין לחשוש בה לשפיכות דמים אלא להריות שמה תתפתה. ורבידי תירץ שאישה כלי זינה עליה, כלומר שיכולה להסתיר עצמה ולומר שאינה יהודיה. אבל איש יהודי ניכר במילתו וכן ניכר במלבושה וציציותיו ותפיליו. ולכן אין לחשוש בה לשפיכות דמים אלא להריות שמה יאנסוה. פירשה הגמרא את ההבדל ביניהם בשני אופנים. א', באישה חשובה בין האנשים, כלומר אישה בעלת כוח שאין לחשוש בה לשפיכות דמים, שלרבי ירמיה אסור לה להתייחד עמהם שמה תתפתה, ולרבידי מותר כיוון שאינו חושש אלא לאונס, ובא אין לחשוש לכך שהרי היא בריאה. ב', באישה שאינה חשובה בין אנשים, כלומר שאינה בעלת כוח, שלרבי ירמיה אסור לה להתייחד עם נשים עובדות כוכבים מחשש לשפיכות דמים, ולרבידי הדבר מותר ואינו חושש לשפיכות דמים כיוון שיכולה לומר גויאני. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לשיטת רבידי. תניא קבתי דרבידי ברבין, שנינו בברייתא כשיטתו של רבידי ברבין. אמר בברייתא, האישה אף על פי שהשלום עמה ואין לחשוש שהיא הרגועה, לא תתייחד עמהן עם העובדי כוכבים מפני שחשודין על העריות. משמע, ששלום אישה אימה ואינה צריכה קרבת מלכות כדי שלא יארגוה, והיינו כדברי רבידי שכל אישה כלי זינה עליה, אף אם היא אינה חשובה, שכיוון שהגוי בא עליה, אינו הורגה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לא התייחד אדם עמהם עם העובדי כוכבים מפני שחשודים על שפיכות דמים. אומרת הגמרא תנו רבנן שנינו ברייתא בעניין הזה. מסכת חולין דף צדי א' עמוד א'. תנו רבנן ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך והולך יחד עמו. והברייתא נוקטת בלשון נזדמן לו ללמדנו שדווקא אם הגוי מעצמו מלווהו ואינו יכול להימנע מכך, ילך עמו. אבל לכתחילה אין ללכת עם העובד כוכבים כלל. כך אומר העיון יעקב, כך פוסק הרמב״ם הלכות רוצח פרק י"ב הלכה ז', שאסור ליהודי ללכת עם גוי בדרך, אלא שאם נפגש עמו בעל כורחו, תופלו לימינו, כמו שאומרת כאן הברייתא. שוב אומרת הברייתא, ישראל שנזדמן לעובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו, מחברו לצד ימינו, דהיינו שיהיה הגוי מצד ימינו של הישראל. זאת כדי שאם ירצה הגוי להורגו, ישלח ישראל את יד ימינו החזקה ויוחז בו. זו דעת תנא קמא. אבל רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, חילוק יש בדין הזה. בסייף, אם הגוי חגור בחרב, תופלו הישראל לימינו, כדי שתהיה יד ימינו קרובה אל החרב החגורה בצד שמאלו של הגוי, ויוכל לאחוז בה, אם ירצה הגוי להורגו. כי כך הייתה דרך נושא החרב לחוגרה בצד שמאלם, כדי שיוכלו להוציאה מנדנה ביד ימינם. אבל במקל, אם הגוי אוחז ביד ימינו מקל, תופלו לשמאלו. ילך הישראל מצד ימין ויהיה הגוי לשמאלו, כדי שיהיה המקל קרוב אליו. שאם ירצה הגוי להקוטו במקל, ישלח ישראל את יד שמאלו, ויחזיק בו. שאם ילך ישראל מצד שמאלו של הגוי, יהיה המקל רחוק ממנו, שהרי גוי נושאו ביד ימינו. המשיכה הברייתא, היו ישראל וגוי עולים יחד במעלה, בעלייה או יורדים בירידה, לא יהיה ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה, אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה. בעלייה ילך לפני הגוי ובירידה ילך אחריו, כדי שיהיה תמיד מעליו. אמנם, כשעולה לפני הגוי לא ילך ממש לפניו, אלא תופלו לימינו כמבואר לאל, כדי שלא יארגנו מאחוריו. ועל ישוע חל יתכופף לפניו אפילו במישור כדי ליטול חפץ מהארץ, שמה ירוץ את גולגלתו, שמה ישבור את גולגלתו. כותב המאירי שבניינים אלו יש לנהוג על פי הזמן והעניין, כלומר שיתבונן כיצד ובאיזה אופן יוכל להישמר, שלא יקנו הגוי. שאלו הגוי להיכן הולך, ירחיב לו הדרך. אם צריך ללכת פרסה אחת, יאמר לו שהולך שתי פרסאות, שמה ימתין הגוי מלהקותו עד הפרסה השנייה, הוא יעזבנו לפני כן. כדרך שעשה יעקב אבינו לעשיו הרשע, דכתיב, נאמר בדברי יעקב לעשיו כשנפגש עמו בספר בראשית פרק ל"ג פסוק י"ד, יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נעלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. וכתיב נאמר שם ויעקב נשא סוכותה, שלמעשה לא נשא לסעיר. כיוון שאמר יעקב אם בדעת עשיו לעשות לי רעה, ימתין עד שאבוא אליו. אומר רש"י ומוסיף, שלא היה זה שקר ממש לעתיד יעקב לבוא אל עשיו להר סעיר באחרית הימים, כנאמר בספר עובדיה ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. מביאה עכשיו הגמרא מעשים בעניין הזה. מעשה בתלמידי רבי עקיבא שהיו הולכים לכזיב, פגעו בהם, פגשו אותם ליסטים, יהודים. אמרו להם הליסטים, לאן אתם הולכים? אמרו להם לעכו, שהייתה רחוקה מכזיב. כזיב היא עיר על שפת הים בצפון מערב ארץ ישראל, ורחוקה מעכו לצד צפון כמהלך יום. והלכו יחד, כיוון שהגיעו לכזיב, פרשו תלמידי רבי עקיבא ונכנסו לכזיב. אמרו להם הליסטים, תלמידי מי אתם? אמרו להם תלמידי רבי עקיבא. אמרו להם אשרי רבי עקיבא ותלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם. דהיינו, שהייתה דעת הליסטים לשדוד ממונם בדרך לעכו, וכיוון שהרחיבו להם את הדרך, ניצלו מהם. כותב העיון יעקב שלא שיקרו התלמידים לגמרי, אלא הייתה דעתם ללכת לאחר מכן לעכו. הוא מוסיף, שאם אינו יכול להרחיב לגוי את הדרך, אלא אם כן ישנה לגמרי מן האמת, הדבר מותר. מספרת הגמרא רב מנשה אבי אזיל היה הולך למקום ושמו בית תורתא. פגעו בגן ויפגשו בו גנבים. אמרו לו, לאן כאזלת, לאן אתה הולך? אמר להם, פומפדיטה. והלכו יחד. כמעט לבית תורתא, כשהגיע לבית תורתא, פריש פרש רב מנשה מהם, ונכנס לבית תורתא. אמרו לו הגנבים, תלמידה די יהודה רמאת. אתה תלמיד של יהודה רמאי, כלומר מרבך רב יהודה, למדת לרמותינו ולומר, שהנך הולך עד פומפדיטה, דהיינו, דעתם הייתה לגנוב את רכושו, וכיוון שהרחיב להם את הדרך, ניצל מהם. אמר להם רב מנשה, ידעית אולי, וכי מכירים אתם אותו שרמאי הוא? או לפי פירושו של רבנו חננאל, אתם מכירים את רב יהודה ואף על פי כן אתם קוראים לו רמאי? יהיה רב העיר רצון דלהבי אני אינשי בשמתי, שיהיו אנשים אלו בנידוי, כדין המבזה תלמיד חכם כמבואר במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד א'. רב מנשה לא הטיל עליהם את הנידוי בעצמו, אלא התפלל שיחול עליהם הנידוי מכוחו של רב יהודה שהיה אדם גדול. אז לו, מספרת הגמרא, הלכו אותם גנבים עבדו גני וטה 20 ותארטין שנין גנבו במשך 22 שנה, ולא הצלחו ולא הצליחו. שהנידוי מביא רעה וכללה, כמבואר במסכת מועד קטן דף י' זין עמוד א'. כיוון דחזו, כיוון שראו כך, אתו כולו, תבו שמעתיו, באו כולם לפני רב מנשה, וביקשו שיתיר את נידויים ויתיר להם. הוא לא חשש שהוא מסייע בכך ידי עוברי עבירה שיצליחו בגניבתם, כיוון שעשו כולם תשובה כהוגן ולא המשיכו לגנוב. כך אומרים תוסות רחמי אנגליה. ואווה באוחד גירדנה, היה בהם הורג אחד, אלו אתה לשרויה ישמתי, שלא בא עמם להתיר את נידויו, ואח לאריה, ואחלו אריה. ודווקא על ידי אריה היה כדי לפרסם שמת משום שביזה את רב יהודה, שהרי יהודה מכונה אריה, כנאמר גור אריה יהודה, כך אומר רבן יהוידע. הוסיפה הגמרא, היינו דאמרי אינשי, זה מה שאומרים בני אדם, גירדנה דלא טייזן, הורג שאינו ענב, אנחנו מדברים על הורג שכותבים באלף, הורג הריגים, אז הורג שאינו ענב, כי סתם הורג אין לו בושת פנים, אומר רשי, שטה בציר משני, שנה נחסרת משני חייו, דהיינו שעל ידי עזות פניו, סופו למות קודם זמנו, גם כאן, זה שלא נכנע לבקש התרה לנידויו, מת לפני זמנו. מסיים את הגמרא, תחזי בואו ראה מה בין גנבי בבל שפגשו ברב מנשה ונתפקרו לחרף אדם גדול, וליסטים דארץ ישראל שפגשו בתלמידי רבי עקיבא וסיפרו בשבחו. כלומר, למדנו מכאן שפחה של ארץ ישראל, שאף על פי שסתם ליסטים פרוצים יותר מגנבים, שהרי גנבים חוששים מבני אדם ובאים בסתר, אבל ליסטים באים בגלוי, כמה מבואר במסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב', כיוון שהיו ליסטים אלו בארץ ישראל, היו פרוצים פחות מגנבי בבל. וחי את החי וראה, הגענו למשנה, בדף חבב עמוד א', משנתנו מביאה דינים נוספים שבין ישראל לעובדי כוכבים. אומרת המשנה, בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים, כלומר לא תסייע לה ללדת, מפני שבכך היא מיילדת בן לעבודת כוכבים, שהרי אותו בן עתיד לעבוד עבודת כוכבים. הלחם סתרים, בתוספו דיבור המתחיל נוכרית מבאר שעובר על איסור דאורייטה של ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לו ישמע על פיך, בכך שגורם לו לעבוד עבודה זרה, והריטב"א הוסיף הביא מהירושלמי, שכיוון שתם האיסור לילד ומפני שנותנת לו חיים, אסור אף ללמד את הגויים אומנות, כיוון שבכך נותנים להם חיים. אבל אומרת המשנה, עובדת כוכבים מיילדת מניחים לה לילד בת ישראל. דין נוסף, אומרת המשנה, בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבים, כיוון שהיא מגדלת בן לעבודת כוכבים, אבל עובדת כוכבים מניקה בנה של ישראל ברשותה של הישראלית. ותוסות בדימור המתחיל, עובדת כוכבים, מביאים את הירושלמי שהביא לזה סמך מן הכתוב בישעיה, פרק ממתת, פסוק חף ג', והיו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך. אבל לא תיטול העובדת כוכבים את בני הישראלית לביתה כדי להניקו מחשש את הארגנו. לא היה המשנה שלנו בדף חבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בניין הדינים האמורים במשנה. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא המופיעה בתוספתא, בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים מפני שמיילדת בן לעבודת כוכבים. ועובדת כוכבים לא תיילד את בת ישראל אפילו עם ישראליות אחרות עומדות שם, מפני שחשודים על שפיכות דמים ויש לה חשש שתהרוג את הוולד. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, עובדת כוכבים מיילדת את בת ישראל, בזמן שישראליות אחרות עומדות על גבה של העובדת כוכבים ורואות את מעשיה. אבל לא בינה לבינה, כשרת היולדת והמיילדת נמצאות שם, לא, מחשש שתהרוג את הוולד. ודעת הטור ביורד היה סימן קופנון דלת, שאפילו אם המיילדת מומחית, אינה רשאית לילד את בת ישראל בינה לבינה. והטעם מבאר התז, כיוון שאינה חוששת שתתקלקל חזקתה בכך שתהרוג את התינוק, כיוון שיכולה לטעון שהיה נפל. רק לגבי רופא נוכרי, מתירה הגמרא לקמן בדפזח עמוד א' להתרפות ממנו אם הוא מומחה, כיוון שאין לו במה לתלות את המיטה. ואילו המאירי דוחה את הסברה הזאת וכותב שגם רופא יכול לתלות את מיטת החולה בכמה דברים, ואף על פי כן אין חוששים לזה כשהוא מומחה, והוא הדין במיילדת מומחית שאין חוששים שתקלקל את חזקתה. מבארת הגמרא את דעת רבי מאיר, ורבי מאיר אומר, רבי מאיר סובר שאפילו עם אחרות עומדות על גבה של העובדת כוכבים, נעמי גם כן לא תיילד את בת ישראל. מדוע? דזימנין דמנח על היד האפוטה וקטללי, כיוון שלפעמים היא עשויה להניח ידה בחוזקה על מצח התינוק במקום שמוחו רופס ותארגנו בכך, ולא מתחזי, ולא יהיה הדבר ניכר לישראליות שיעמדו שם שהיא הרגתו. כי היית את אדם רע לחברתה, כמו המעשה שהיה בעובדת כוכבים, שהתקוטטה עם חברתה שהייתה מיילדת, ואמרה לה בלשון גנאי, מולדה יהודה איתה בת מולדה יהודה איתה, מיילדת יהודית, בת מיילדת יהודית. אמרה לה המיילדת, נפישין בישתה דאי איתתה, דקמשפילנה מנהיו, דמה כי אופיה דנהרה. יבואו עלייך רעות כמניין הולדות של היהודיות שהשפלתי מהם והרקתי בהם ושפכתי דמם כקצף שעל גבי הנהר. מביאה הגמרא את דחיית חכמים למעשה הזה, ורבנן אמרו לך, חכמים יוכלו לתרץ ולהסביר לך, לא היא, אין זו אמת, ובעצם לא הרגע אף אחד מהם. ובמילתא בעלמא ודאו קימתא, בדברים בלבד דחתה את חברתה כדי שלא תקללנה. אומרת הגמרא שלינו במשנה, בת ישראל או תניק בנה של עובדת כוכבים. מביאה הגמרא מחלוקת גם בדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בת ישראל או תניק את בנה של עובדת כוכבים, מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים. ועובדת כוכבים לא תניק את בנה של בת ישראל, מפני שחשודה על שפיכות דמים. ואז יש לחשוש שתהרוג את התינוק, אלה הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת ישראל, בזמן שישראליות אחרות עומדות על גבה ורואות את מעשיה. אבל לא בינו לבינה, כשאם התינוק לבדה. ואפילו אם מברשות הישראלית אסור, אלא אם כן ישראליות עומדות על גבה, שהרי הנידון הזה דומה לנידון של מיילדת, שאסרו לעובדת כוכבים לילד בת ישראל, אלא אם כן ישראליות עומדות על גבה. והרי סתם אישה יולדת בביתה, ומוכח שאף בזה יש צורך שיהיו ישראליות עומדות על גבה. כך התוספות בדיבור המתחיל עובדת כוכבים. ובהרת הגמרא את סברת רבי מאיר, ורבי מאיר אומר אפילו אחרות עומדות על גבה, נמי לא, גם כן לא, דזימנין דשייפה ליסמה לדד מאבראי, שלפעמים יכולה עובדת כוכבים להניח סם המוות על דדיה מבחוץ וקטללי ותהרוג בכך את התינוק. כלומר, את הסם הזה תשים מחוץ לבית הישראלית. אומרת הגמרא וצריכה וצריכו חכמים ורבי מאיר להשמיעינו את שתי המחלוקות. דהיה שמיעינן, שאם היו משמיעים לנו את מחלוקתם רק במיילדת, האם מניחים לעובדת כוכבים לילדת בת ישראל כשאחרות עומדות על גבה? היינו סבורים דבאי כאמרי רבנן דשארי, רק בזה אמרו חכמים שמותר. מדוע? זה לא אפשר, שהרי אינה יכולה להרוג את הולד, משום דאחרות רואות אותה. אבל לגבי מניקה, זה אפשר דשייפה לסם לדד מאבראי וקטללי, אימא מודל לרבי מאיר. אבל לגבי מניקה שייתכן שתניח עליה סם המוות מבחוץ קודם שתיכנס לבית, ולא יראו זאת ותארגנו, אז היינו סבורים שחכמים עודים בזה לרבי מאיר, ההוסר להעניק אפילו כשאחרות עומדות על גבה. לכן צריך להשמיע לנו שגם בזה חולקים חכמים על רבי מאיר ומתירים. והיא השמועינן, אם היו משמיעים לנו את מחלוקתם רק לגבי מניקה, היינו סבורים שרק באיקה אמר רבי מאיר דאסור, שרק בזה אומר רבי מאיר שאסור לעובדת כוכבים להעניק תינוק ישראל, אפילו שאחרות עומדות על גבה, משום דשייפה ליסם לדד מאבראי וקטללי, מחשש שתניח סם המוות מחוץ לבית הישראלית ותהרוג את התינוק. אבל לגבי מיילדת זה לא אפשר, שאין לה אפשרות להרוג את התינוק, איך דאחרות עומדות על גבה באופן שאחרות עומדות על גבה, כיוון שהן חושדות בה ומתבוננות היטב שלא תניח ידה במקום שמוחו של התינוק רופס. אימא, מוידלו לרבנן, שמה רבי מאיר מודה לחכמים שהתירו. לכן צריכה וצרח רבי מאיר להשמיענו שגם בזה הוא אוסר על עובדת כוכבים לילדת הישראלית, מחשש שאף על פי כן תצליח להרוג את התינוק. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בת ישראל לא תילד את העובדת כוכבים מפני שמילדת בן לעבודת כוכבים. מקשה הגמרא ורימינו הסתירה בין משנתנו לברייתא, כך שנינו בברייתא, יהודית מיילדת רשאית לילד עובדת כוכבים בשכר, אבל לא בחינם. ואילו במשנה מבואר שאסור לה לילד את העובדת כוכבים משום שמיילדתו לעבודת כוכבים, ואין סברה לחלק בזה בין שכר לחינם. תרץ לגמרא אמר רב יוסף, אף שטעם האיסור הוא כמבואר במשנתנו משום שמיילדת בן לעבודת כוכבים, מכל מקום בשכר שרי משום איבה. מותר לילד את העובדת כוכבים בשכר כמבואר בברייתא, מחשש שתתעורר שנאה של אומות העולם על ישראל, שאין נשות ישראל מסייעות לנשות העובדי כוכבים. אומר המאירי, דווקא באישה מפורסמת, שמפורסם שהיא יודעת לילד, אבל סתם אישה יכולה להשתמט ולומר שאינה בקיאה בלילד, או שזה לא לפי כבודה. ואילו משנתנו, אסרה לילד בחינם, ובזה אין חשש איבה, כיוון שיכולה ישראלית לדחות את העובדת כוכבים בטענה שהיא זקוקה לממון לפרנסתה. והערת הגמרא מתי שייך היתר הזה של איבה. סבר רב יוסף למימר, חשב רב יוסף לומר, דאולודי עובדת כוכבים בשבתא בשכר שרי, שמותר לילד עובדת כוכבים בשבת בשכר משום איבה, שהרי היא רואה שמילדים בשבת את הישראליות. מוסיף הריטב"א שהשכר הזה אסור בהנאה, כי הרי הוא שכר שבת ואסור. אמר לה, אומר לו אביי, אין כאן חשש איבה, כיוון דיכלה למימר לה, יכולה הישראלית להשתמט מהעובדת כוכבים ולומר לה, דידן דמינטרי שבתא, מחללין עליו. על נשותינו ששומרות את השבת מותר לנו לחלל את השבת עבורן בעת הלידה. דידחו דלא מינטרי שבתא, לא מחללינן. על נשותיכן שאינן שומרות את השבת, אסור לנו לחלל את השבת. דין נוסף, סבר רב יוסף למימר, הנוקי בשכר שרי משום איבה, מותר לישראלית להעניק את בן העובדת כוכבים תמורת שכר משום איבה, וכמו שהתירו לילד בשכר. אמר לאביי, יכלה למימר, יכולה ישראלית לדחותה ללא חשש איבה, היא פנויה היא, אם הישראלית אינה נשואה, תאמר לה, בעינה לנשובי, רצוני להתחתן, ואיני רוצה להתגנות בפני אחרים, כדי שירצו בני אדם, לישאיני. היא אשת אישי, ואם היא אשת איש, תאמר לה, לא כמזדהמנה, באפי גברה, איני רוצה להתגנות בפני בעלי, בכך שאני מניקה תינוקות אחרים. ויהיה הגמרא דין נוסף ודנה בו, האם יש היתר לעשותו בשכר משום איבה. סבר רב יוסף למימר, הדתניא, מה ששנינו בברייתא, העובדי כוכבים וישראלים שהם רואי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידים. אם הם נפלו לבור והם עשויים למות בו, אין מוציאים אותם מן הבור. אבל גם אין מורידים אותם לבור שכזה. סבר רב יוסף, דעסוקי בשכר שרי שמותר לעלותם מן הבור תמורת שכר משום איבה. אמר לאביי, אין בזה חשש איבה, כיוון שיכול הישראל לומר לו לעובד כוכבים או לרועה, הנמצא בבור? כברי האיגרה, בני עומד בראש הגג ועשוי ליפול, ואני ממהר להצילו, ואפילו בשכר איני כדאי לי להצילך. הנה מי או שיאמר לו, ניקית נלי זימנה לבי דואר. השלטון קבע לי זמן לבוא לפניו למשפט, ואם לא אבוא עכשיו, יפסוק השופט את הדין שלא בפניי, ואפסיד. עכשיו עוברת הגמרא לדון בעיקר הברייתא שהוזכרה לאל לגבי עובדי כוכבים ורועי בהמה דקה. תני רבי אבאו, קמי דרבי יוחנן, שנה רבי אבאו את הברייתא הזו לפני רבי יוחנן, העובדי כוכבים, ורועי בהמה דקה שדרכם לרעות את בהמותיהן בשדות אחרים, ויש בזה משום לא תגזול, לא מעלין אותם מהבור שנפלו לתוכו, ולא מורידין אותן אל תוך הבור. אבל המינין, אלו שעדוקים בעבודה זרה, כגון כמרי עבודה זרה בין יהודים ובין גויים, והמסורות, ישראלים המוסרים המון חבריהם ביד הגויים, והמומרים יהודים שאינם שומרים את מצוות התורה, מורידים אותם לבור כדי שימותו, וכל שכן שלא מעלים אותם מהבור אם נפלו לתוכו. וכך כותב החזון איש בעניין הלכות האלו של מורידים ולא מעלים. נראה, דאין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו התברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים ומשמש בת קול. וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין קול, והכופרים אז ובהטיית היצר לתאווה והפקרות, ואז היה ביעור רשעים גדרו של עולם. שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורנויות לעולם ומביא דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן העלם, שנחרטה האמונה מן דלת העם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה, אלא הוספת הפרצה. שיהיה בעיניהם מעשה ההורדה כמעשה השחתה ואלימות חס ושלום, וכיוון שכל עצמנו דהיינו כל רצוננו לתקן, אין דין זה נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להחזירם באבותות האהבה ולהעמידם בקרן אורה, במה שידינו מגעת. דבריו הקדושים של החזון איש. חוזרים אל הגמרא, אומרת הגמרא, אמר לרבי יוחנן לרבי אבאו, כיצד ייתכן לומר שאת המומר מורידים ולא מעלין אל הבור? והרי אני שונה בברייתא שדרשו את האמור בפרשת השבת אבידה, וכן תעשה לכל אבידת אחיך. לשון לכל באה לרבות את המומר, שגם את אבידתו חייבים להשיב. הנה מוכח שהתורה חסה אפילו על ממונו של המומר, ואת אמרת, ואתה שונה בברייתא לגבי המומרים שמורידים אותם לבור לאורגם. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אני שונה, כי כל דין הצלת גופו של ישראל ממיטה, נלמד מהפסוק לכל אבידת אחיך לרבות אבידת גופו. וכיוון שבפסוק הזה עצמו התרבתה אבידת מומר, אם כן גם אבידת גופו, הנלמדת מן הפסוק הזה צריכה להיות גם במומר. אז איך אומרים שאין מורידים ואין מעלים? הרי מהפסוק הזה מוכח שיש להצילו. אלא אמר רבי יוחנן סמי מכאן, מומר. מחק מן הברייתא הזו את המילה מומר, שהוא אינו בכלל הילו שמורידים ולא מעלים. מקשה הגמרא, ולישנה לי, מדוע לא תירץ לו רבי אבאו כך? כאן בברייתא ששנית, שיש להשיב אבידה למומר, מדובר במומר שאוכל נבלות לתיאבון, עובר עבירות להנעת גופו, כגון שאין לו בשר כשר, ולכן הוא אוכל נבלות. ואילו כאן, בברייתא ששניתי, שמומר הוא בכלל אותם שמורידים ולא מעלים, מדובר במומר האוכל נבלות להכעיס, שיש לו בשר כשר, ובשר נבלה, ואוכל את בשר הנבלות. מתרץ את הגמרא כסבר, רבי אבאו סבר שמומר האוכל נבלות להכעיס, מינו. הרי הוא בכלל מין האדוק בעבודת כוכבים שהוא חמור מסתם מומר, וכבר התבאר דינו בברייתא שמורידים אל הבור ולא מעלין. ויהיה הגמרא מחלוקת בדין מומר, איתמר נשנתה הממרה הזו בבית המדרש, מומר פליגי נחלקו בגדרו רב אחא ורבינא מי הוא המכונה מומר. אחד אמר, אחד מהם אמר שהעושה עבירות לתיאבון להנעת גופו, הרי הוא מכונה מומר. והעובר עבירות להכעיס, מין אבי, למין הוא נחשב. ואחד אמר, ואחד מהם אמר, אפילו העובר עבירות להכעיס, נמי גם כן מכונה מומר. אלא לדבריו איזה הוא מין, זה העובד אלילי כוכבים. עבודה זרה. אומר הרן שמחלוקתם היא רק במומר לסתם עבירה, אבל המומר לחלל שבתות בפרסיה, מבואר במסכת חולין דף ה' עמוד א', שדינו כמומר לכל התורה כולה. מקשה הגמרא על דעת הסובר שאוכל נבלות להכיס מכונה מין. מייטי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, אכל פרעוש מין קינה אחד, או שאכל יתוש אחד, הרי זה מומר. ואחד אלה הכיסו, והרי האוכל פרעוש או יתוש אינו נהנה, אלא עושה כן להכיס. ואף על פי כן, קטני נאמר בברייתא שהוא מכונה מומר ולא מין. רץ לגמרא אתם שם בברייתא, לא אכל את הפרעוש או את היתוש כדי להכיס. אלא דבאי למי טעם טעם עד איסורה, רצה לטעום את טעמם של האיסורים הללו, כיוון שמעולם לא טעם אותם. הוא סובר שאולי יש בזה איזשהו טעם, כך מסביר האיגרות משה. וררת הגמרא את הדין של מורידין ולא מעלין. אמר מר שנינו בברייתא, המינין והמסורות והמומרים, מורידין אבל לא מעלין. שואלת הגמרא אשתא, אחותי מחתינן, עסוקי מבעיה. עכשיו כשכבר השמיע לנו הברייתא שמורידים אותם בידיים לבור כדי שימותו, וכי צריכה הברייתא להשמיענו שאם נפלו מעצמם לבור, אין מעלים אותם? והרי פשוט שאם מותר לגרום למיטתם, ודאי שאין לעזור להם להינצל. מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף בר חמה, אמר רב שישת, לא נצרכה, לא הוצרכה הברייתא לומר כן, אלא כדי להשמיענו חידוש נוסף, שאם הייתה מעלה בבור, מדרגה באפר שבבור שיכול לעלות עליה ולצאת משם, מגררה, מוציא את האפר ומבטל את המדרגה כדי שלא יוכל לצאת. דנקיטלי עילה, שנותן לו טעם וסיבה למעשיו, ואמר, לא תיכות חייבת העליוה. אני עושה זאת כדי שלא תרד הבהמה שלי לבור דרך המדרגה הזו ותמות שם, שלא ירגיש אותו אדם שכוונתו לסבב את הריגתו. ולפי זה, לא מעלין שאמרה הברייתא, היינו שאין מניחים אותם לעלות. ונשאלת השאלה מדוע צריך הישראל להשתמט ממנו ולומר שמסלק את המדרגה לצורך אחר, הרי אפילו להורידו בידיים מותר, ובזה ודאי תהיה איבה. מתרצים התוספות לדיבור המתחיל, דלא תיכות, שמה שאמרו מורידים היינו בזמן שיד ישראל תקיפה לאומות העולם. ומה שנאמר לא מעלין, זה גם בזמן שאין ידינו תקיפה עליהם, שמכל מקום מגלגלים את הריגתם, על ידי שמסלקים מהם את האפשרות להציל את עצמם. ולכאורה, שואלים המאירי והנימוקי יוסף, גם אחרי תירוץ הגמרא עדיין קשה, כיוון שאמרה הברייתא שצריך להורידם בידיים, ודאי שצריך למנוע מהם לעלות, והם מתרצים שלפי התירוץ של הגמרא מורידים ולא מעלים זה עניין אחד, כלומר, אין מורידים אותם בידיים אלא גורמים להורדתם על ידי שמונים מהם את האפשרות לעלות. ואילו הריטב"א מבאר שכוונת הברייתא מורידין במקום שאין מי שרואה ואין חשש איבה, ולא מעלין זה במקום שיש רואים ויש חשש איבה. ואת זה ביארה הגמרא שהחידוש הוא, שבמקום שיש רואים לא רק שנמנעים מלהצילם, אלא גם מסירים בידיים דבר שיגרום להם להינצל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויה אומרו שניהם את התירוץ הזה, לא נצרכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה. אלא שאם נפל אותו מין או מומר לבאר, והייתה אבן על פי הבאר, כלומר בסמוך לבאר, מכסה. מכסה בה את פי הבאר שלא יוכל לצאת, וכדי שלא ירגיש שכוונתו שימות. אמר לו, לעבורי חייבתה אילויי, רצוני להעביר את צוני על שפת הבאר, ואני חושש שיפלו לבאר, ולכן אני מכסה אותה באבן. רבינה אמר תירוץ נוסף, בא הברייתא לחדש, שאם היה סולם בבור מסלקו משם, כדי למנוע ממנו לעלות, וכדי שלא יבין את כוונתו, אמר, שיאמר לו, בעינה לאחותי ברי מאיגרה, רצוני להוריד את בני מהגג. זה היה תלמוד תורתנו שהוקדש לילוי נשמתו של סבינו, רבי חיים חייקל זאב, בן רבי ראובן מילצקי, זכר צדיק לברכה, שבשבת קודש הוא יום היורצייט שלו, חפהי בשבט. ואחי וראשי רבי גרשון שליטה, במתק לשונו, מתת שמיים, בזכות אבות, יעלה כעת קווים לדמותו.
בוקר טוב על כולכם. קטונתי. אלא שמשפחה לא בוחרים, לתוכה נולדים, ואני הוא אחד מהזוכים הגדולים להיות נכדו של מי שהיה מיקירי ירושלים ומניקיי הדעת שבא לפני שני דורות, וללא ספק בן יקיר מאוד של בורא העולם, שבדרכו המאוד מיוחדת ובעיקר הנסתרת בחר להראות לו לבנו את חיבתו הגדולה בצורה השמורה אך ורק למי שהנסתרות שלו. שמלוכן וגם בצירוף של אמונה מלאה שהצורתמים פעולו אל אמונה ואין עוול, יקשה מאוד להבין איך זה שדווקא מי שנמנה על העידית ועל המתוקנים שבחבורה, נידון לחיי איסורים, עוזב את העולם בגיל שרבים מתחילים בו פרק שני בחייהם, ועם זאת עובד את בוראו בלימוד ובמעשה, בשלימות ובדבקות ובעיקר בשמחה, כמי שטובל באושרו של מון בז המלך ונהנה מבריאות טובה. אני עומד נפעם, נרעש וגם נפחד אל מול מצבתו של רב חייקל זצל, שבמו ידיו כתב את הנוסח שיחרט עליה, וכפי שהוא כותב בצוואתו המופלאה שעליה עוד העמוד בעזרת השם בהמשך. לא אמחול למי שיוסיף מילה אחת על נוסח זה, כך כתב. וכל נכתב על המצבה המצויה בער המלוכות בירושלים, ואיני מסתמך על זיכרוני, תמונת המצבה המצויה בידי ברגע זה ממש. וכתב, פה נתמן חיים חייקל זאב מילצקי ברב ראובן זל, שסבל רוב ימיו איסורים, ובעוונותיו הרבים לא הגיע למדרגה שיכול היה להגיע. זהו, אף לא עוד אחת נוספת. הגיעו בנפשכם. מה לא עושה אדם כדי להנציח את פועלו, שיזכר משבח גם לאחר לכתו? והוא, רב חייקל, לא לוקח שום סיכון. את המעטפה עם צוואתו השאיר על השולחן בטרם צאתו באותו יום שישי לבית החולים שערי צדק, ההוא הישן ברחוב יפו בירושלים, אל האחרון מסדרת הניתוחים והקטיעות שעבר בחייו הקצרים אך המלאים כרימון. ניתוח שממנו יצאה נשמתו התאורה מהגוף המתייסר, הישר אל העולם העליון בליל שבת קודש, בשעת חצות בדיוק. המעטפה נמצאה רק לאחר הלוויה. ודווקא בגלל שהייתה כל כך גלויה, והיה זה המקום האחרון בו חיפשו וחיפשו על השולחן, היכן שהייתה מונחת שנים הגמרא הפתוחה ודפיה המצעיבים מרוב שימוש בכל אחת ממסכתות הש"ס. עקב מציאתה המאוחרת משהו, הסעיף היחיד בצוואה שלא קוים במדויק היה ההודעה על פטירתו ושעת ההלוויה בנוסח בו ביקש שיודיעו על כך בדרך המקובלת בירושלים של אז, ובעצם גם בזו של היום. גי צודי לוויה, חיים חייקליס גיבל המלמד אין חיי אוילום קורב צוצבן ציקיור, דילוויה ותרויסגן, שלוש נקודות. לכו ללווייתו של חיים חייקל מילצקי, שהיה מלמד קרוב ל-20 שנה בחיי עולם. ההלוויה תיצא, וכאן באות שלוש הנקודות. הוא מוסיף לו להוסיף מילה אחת, ולא לגרוע מהנוסח. למרות שלא נמצאה הצוואה לפני ההלוויה, ראה זה פלא, ההכרזה הייתה כמעט מילה במילה, אלא שבמקור הוא ציווה לומר חיים חייקל, ואילו במציאות, איך לא, הוכרז רב חיים חייקל. כך ולא אחרת רצה וגם ציווה רב חייקל מילצקי שיזכרו אותו. את סודו לקח עמו. אולי מי שיכירו מקרוב לחלוטין לא הופתע לא מצוואתו ולא מעוצמתה ומהפירוט הכל כך נדיר ומיוחד שבה. אבל בעצם עד כאן הקדמתי מעט את המאוחר. כשהייתי נער בן 12 שנים ושלושה חודשים, ואחת מהפעמים הרבות שהתארחתי בביתו ובבית סבתי בבתי ברוידה שמול שכונת כנסת בירושלים, קרא לי סבי לחדרו הזעיר ועקת, ששכן מתחת לגרם המדרגות שהוביל הישר לבית הכנסת של בתי ברוידה בקומה השנייה, ואשר בשל כך לא אחת נחבט ראשו של סבי השוכב במיטתו מפאת נמיכותה של התקרה. בחגיגיות רבה הוציא מארונית מאוהה חבילת נייר ארוזה היטב ואמר לי, פתחנה בזהירות. הייתי הלכת השני וגם האחרון, לא העניק הסבא זיידה בלשוננו, תפילין לבר המצווה. לא היה לי צל של מושג על ערכן. רק לאחר שנים לא מעטות, באחת הפעמים כשמסרתי אותן לבדיקה, הציע לי הבודק לרכוש ממני את הפרשיות בכסף מלא, ולתת לי תמורתן בנוסף פרשיות מהודרות חדשות. כשתמהתי לפשר הצעתו, אמר לי שמעולם גם לאחר שכתב וגם בדק אלפי פרשיות תפילין, לא ראה כדבר הזה. מי שרכש תפילין אלה, אמר, שילם מחיר יקר ביותר עבורן. רק אז הבנתי מה יקרה הייתה המתנה שקיבלתי, ואשר לצערי לא היה לי צל של מושג על גודל הקורבן של סבי, שכדי לממש רכישה זו צריך היה ללא ספק לדלג על מספר רב של ארוחות, כי מותרות אחרות לא היו בהישג ידו. לאחר שלימד אותי כיצד להניחם, מסר אותם בידי כשהוא מזהירני לשומרה מכל משמר וחלילה לא לחדול מהניחן אף לא יום אחד בחיי. ועוד פן אחד אישי קטנטן שנחרט ונצור עמוק בליבי ואותו אני נושא, את דמות המחנך שבסבי זצ"ל. הייתי בן 6.5 שנים כשבאחת השבתות לאחר סעודת השבת קראו לי חבריי לצאת למשחק בבור, ברחבה שבין שני בורות המים מהם ניזון הכל השכונה שהיו מתמלאים בימות הגשמים. כבר עמדתי לצאת בהתלהבות נאורים שאין שנייה לה. ובפתח עצרה אותי קריאתו של סבי רב חייקל. גש הנה בבקשה. עד למוצאי שבת פתח ואמר יש עוד 4 שעות, אתן לך משימה. לכשתסיימה תוכל לצאת לשחק עם חבריך. הנה 5 חומשי תורה לפניך, למד על פה את שמות כל פרשיות התורה לפי סדרן, אבחן אותך ואז תצא לשחק. נותרתי המום. על פה? אבל אני רוצה לצאת לשחק. אין בעיה, רק למד על פה וצא אזי לשחק. בכיתי כמה דקות ואחר כך הבנתי שאין מה לעשות. נתחיל ונראה מה יקרה, אולי יתרחש ניסה ואספיק גם לשחק. כמה קינאתי באותו רגע בחבריי שאין להם סבא כזה. הסבתא הרחומה אבל הרעיה הנאמנה, הבובה בלשוננו, אישיות ייחודית בפני עצמה, מרים סורה, נטלה אותי, שטפה את פניי הדומעות ואמרה, שב, תתחיל ותראה שאתה כן יכול. בחצי השעה הראשונה כבר השלמתי עם הגזירה שהשבת אין משחק. השורות ושמות הפרשיות נראו לי סינית עתיקה, והכל התערבב. ואולם, לפתע התבהרה התמונה. החילותי לדקלם כפי שלימדני במכינה המורה אלפרוביץ', והסינית הפכה עברית, והפרשיות החלו לשיר מעליהן. 2:20 חלפו. 54 פרשיות, בראשית נוח, לך לך, חיי שרה, במדבר, נסור, בעלותך, שלח, ניצבים וילך, האזינו וזאת הברכה. משכתי בשרבולו של סבא. הוא הרים את ראשו מהגמרה, נו, שאל, בחן אותי, אמרתי. כשסיימתי, חייך ואמר, אני יודע שאתה כועס עליי. יום אחד, תודה לי. רוץ לשחק. לפני שאספר לכם כמה אני מודה לו היום, ותמיד, וכמה סייעו לי אותן 2:20 לאורך חיי במצבים שונים, ובהערכת כוחו של מאמץ ויכולתו האמיתית של כוח הרצון האנושי, אומר לכם שאת התענוג העילאי הזה בפריצה החוצה מהבית לקראת המשחק כקפיץ דרוך שהשתחרר לאחר שנות אור, אני יכול לדמות רק לתחושתו של אכבר שנלכד בתורו אחר חריץ גבינה שהיה בתוך המלכודת. ולאחר שהתייסר כל הלילה בציפייה למותו הוודאי בבוקר בתביעה, השתחרר לפתע הקפיץ הסוגר על הדלת מעייפות החומר, והדלת נפתחה. לא פחות. את זה ידע המחנך הגדול רב חייקל, שהעמיד מאות רבות של תלמידים שכולם זוכרים אותו באהבה רבה מעורבת ביראת כבוד אמיתית, השמורה ליחידי סגולה. והגיע הזמן לספר מעט על צוואתו. זו נחלקת בצורה ברורה מאוד בהנהגת האדם כלפי בוראו ובמצוות שבין האדם לחברו. כפי שכבר הזכרתי, נמצאה צוואתו רק לאחר ההלוויה. בניו, אבי ז"ל ודודי, התלבטו מאוד. השכל הישר אמר לקוברו בחלקת רבנים ואנשי שם. ואולם הלב, בהכירם את אביהם, אמר משהו אחר. הפנייה לחברו הטוב רב אריה לוין אבי האסירים לא החרה לבוא, והוא פסק. קברו ליד אביו רב ראובן. אנשי אמת וחסד ופשוטי עם למראית היו שכניו ללילה הראשון בבית העלמין, עד שנמצאה הצוואה למחרת, ובה נכתב ואני מצטט. מקום קבורתי יהיה בין האנשים הכי פשוטים, לא אמחול אם יחצבו לי קבר בין אנשים חשובים. כן? עוד סעיף אחד בנושא זה שגם לא קוים בגין מציאתה המאוחרת של הצוואה, והשם יודע למה. הוא כותב, אני מזהיר שלא יספידוני ושלא יאמר עליי שום דבר שבח. רק זאת, שהנפטר הכיר את עצמו וידע שאין לומר עליו שום שבח. בחלק שבין האדם למקום כתב וציווה. תהיו זהירים שלא לדבר שום שיחה בתהילה כל זמן שהתפילין של ראש מונחים עליכם. אפילו הדברים מאוד נחוצים, ואת זה אני גוזר עליכם. אני זוכר את אבי ז"ל, שכשנקרא פעמים אחדות בדחיפות, בעת התפילה, תמיד הקפיד להוריד את השל ראש לפני שהוציא עגל מפיו. ועוד ציווה. אל תצומו ביום היורצייט תענית של אכילה ושתייה, אלא תענית הדיבור. ואל תדברו כלל כל המעט לעט של אותו היורצייט. ואם זה יפריע לפרנסתכם, אל תטענו כלל. כל ימי חייו של אבי ז"ל, שהיה סוחר לפרנסתו, לא ויתר על עבודתו ביום היורצייט, אבל גם לא על תענית הדיבור. הקשר עם הקונים היה באמצעות צטלח, פתקים. אלה שהכירו אותו ידעו במה מדובר, אלה הקבועים. ואילו קונה מזדמן, חשב בוודאי, מסכן האיש, אילם הוא. וקנה דבר מה נוסף. הוא גם הורה לבניו לומר 12 חודש קדיש וכתב, ואף על פי שיודע אני בעצמי שאיני רשע חס ושלום, בכל זאת מפני איזה טעם השמור עמדי שאיני יכול לגלותו, אני גוזר זאת עליכם. אפילו אם יורו לכם שלא לציית לדבריי אלה, עליכם להישמע להוראתי זו. ואדלג על מספר גדול של סעיפים נוספים ואתייחס לחלק שבין אדם לחברו. וכה הוא כותב בין היתר, התרחקו מן המחלוקת תכלית הריחוק, ולא רק שלא להיות מעורבים בה, אלא אפילו לא להיות נוכחים בעת שהיא מתרחשת. ואם תקרה מחלוקת חס ושלום בבית הכנסת, אפילו אם תעמדו באמצע קריאת שמע, תעזבו מיד את בית הכנסת ואל תשובו, אלא לאחר שתיפסק המחלוקת. ובשום פנים אל תעמדו לצד מי מהניצים. ולעולם אל תתקוטטו עם בני אדם, גם אם אינכם צודקים. אם יהיה לכם תביעת ממון על מישהו, קראו אותו לדין תורה, ואם הסכום אינו גדול, מחלו לו בלב שלם, ואל תקראו לדין. השתדלו מאוד מאוד להיטיב עם אנשים, לכל הפחות 3 הטבות ביום, שההטבות תהיינה ניכרות וחשובות. אני מזהירכם שלא תתפללו לפני העמוד בכל 12 חודש, אלא אם כן תהיו מרוצים על כל הציבור. בשום אופן לא תתקוטטו על העמוד, ואם תדעו שאינכם גורמים צער אפילו לאדם אחד, על ידי כך שתתפללו לפני העמוד, תוותרו על העמוד ועל הקדיש, ואפילו ביום היורצייט. הרשימה ארוכה, ואני מניח שגם מי שלא הכירו, מקבל מושג מה על אישיותו של מי שהיום הוא יום היורצייט שלו, רב חיים חייקל זאב בן הרב ראובן מילצקי זכר צדיק לברכה. ינעמו לך רגבי הפרחה רב חייקל ביודעך שיש לך ממשיכי דרך מעצמך ובשרך בכל אתר בו קוראים בשם השם. ולצד שני זוגות התפילין אותם הספקת להעניק לשני נכדיך הראשונים בבנים ובקורבן גדול, ממשיכים כל האחרים וללא יוצא פרץ וצבחה לפעול כל אחד בדרכו והכישרונות בהם ברחם השם, וללכת בשביל הסלול אותו כבשת ברגליך הקטועה והאחרת הפצועה, מאשר את כברת הדרך האינסופית שעשית איתן, ולמרות מצבן החבאת לכולנו את הכיוון הנכון. התורה מחזרת על אכסניה שלה. גם הדף היומי וזיכוי הרבים הבלתי נתפס היום יומי הזה הוא פרי מורשתך לנו נכדיך ומגיד השיעור בתוכנו. יהי זכרך ברוך.
רבי גרשון שליטה בפיך מפיק המרגליות בסייעת הדשמיה, הוכחת לנו מה זה צדיקים במותם קרועים חיים. אשרינו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים חפי וחבב במסכת עבודה זרה עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו ספר הישר ומניין לומדים זאת? שאלה שנייה, ללשון הראשונה כמה שעות נמשך היום ליהושע בן נון? שאלה שלישית, ללשון השנייה כמה נמשך היום? לשאלה הרביעית, לאילו אנשים עמדה החמה? והשאלה החמישית, לאיזה אופן נצרך לחדש שלא תתייחד אישה עם אקום? שאלה שישית, מדוע אין לומר שנצרך כן לאופן שנמצאת שם תינוקת שיודעת טעם ביה שבזה מותר בישראל? והתשובה בתוספות. שאלה שביעית, לחכמים באיזה אופן מותר לישראלית להעניק את בנה של האקום? שאלה שמינית, האם מותר לישראלית לילד האקום? שאלה תשיעית, באילו הנשים הדינו שאין מעלים ואין מורידים אותם? והשאלה האחרונה, באילו הדינו שאף מורידים אותם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, כ"ד בשבט תשע"ח, ערב שבת קודש. פרשות משפטים ושקלים ושבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל קבלת ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומיים, דפים חפה וחבב במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, חבב בשבט תשע"ח, ונלמד את דף זך, דף חף זין במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך, שיהיו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, ובניסים ונפלאות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.